אוקיי, יש לנו כמה דברים להשלים במשניות שבת פרק ב'. אחד, רציתי לכבוד ג'ולי להשלים מהספר של זוהר אמר על שמן זית, שאתה דחפת מאוד חזק בשבוע שעבר, שזה יש בזה תפיסה שהדלקת הנר היא סמלית, ואמרת על דרך הפשט שזה ודאי קשור לבית המקדש, נכון? אז הוא פה בעמוד 125, ממש בסיכום של הספר, של הפירוש לפרק, אז הוא מציע פירוש דומה, והוא כדרך מישהו שקורא היסטוריה, אני פחות אוהב את הדברים האלה, אבל הוא רוצה לקשור את זה שרבי טרפון חי בדור יבנה, מרד בר כוכבה, והתעוררות משיחית, בכל מקרה. גם בלי זה אפשר להגיד, אוקיי? הוא כותב ככה, שיש פה מעין זכר למקדש, והוא רוצה לקשור את זה לגמרא במנחות ובחגיגה, שבזמן שבית המקדש קיים, המזבח מחפר על אדם, ועכשיו שאין בית המקדש, שולחנו של אדם מחפר עליו. ומה עולה על שולחנו של אדם בליל שבת? אז יש לו חלות, ויש לו יין, שמייצגים את הדגן ואת התירוש, או שבמקדש מסמלים את המנחות ואת הנסחים, אז הנרות מייצגים את היצר. מה שנראה פה בהערה 5, זה לא רעיון שלו, זה רעיון של נוגה רובני, בספר שלו טבע ונוף במורשת ישראל, מי שרוצה שישראל, אבל זה קרוב לדברים שלך, כן? בסדר, זה שלך. מה שנשארנו להשלים בקצרה זה אנחנו עצרנו במשנה ו' וז', וכמובן קשור לשמחה שלנו בשבוע שעבר, זה מוקלט אז אני לא אגיד מה שרציתי להגיד. טוב, אני אחבר אדליק
בסדר,
מה אומרת המשנה? על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן. כלומר, אני רוצה ללמד את המשנה הזאת. הילדים שלי, שלידה זה דבר מסוכן. כן? כלומר, זה דבר שיש סיבה למה הולכים לבית חולים. זה מה שאני אגיד, בלי להרחיב. אני יכול להגיד שכהורה עם ילדים כבר גדולים, נשואים, אני מקיים בעצמי את ההוראה שבדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. דיינו, אם לא שואלים אותי, אני לא מאיר הערה. אם למשל, אם מראים לי חוזה לסחירת דירה, ואני חושב שהמחיר מטורף, אבל לא שאלו אותי מה דעתי על המחיר, אני לא אומר את דעתי. בסדר? ואני פשוט עוזר במקום שאני יכול לעזור, כן? כדאי לכם, אני חושב, לשקול את זה כדמיות אפשרית. אז אחרי שהילדים שלי אומרים לי שהם יולדים בבית, אני כבר לא מתווכח, אבל האחרים שלא בהיריון, אמרתי שזה רעיון מאוד רע. אמרתי, אתם לא עושים את זה, אז לכם מותר לי להגיד את דעתי. אז כל אחד מהם אמרתי לו בנפרד שיש סיבה למה הולכים לבית חולים ללדת, כי יש סטטיסטיקות, וכל אחד חושב שאני לא בסטטיסטיקה, אבל זו טיפשות לחשוב את זה. כן? בסדר? אני ממשיך, בסדר? אז על שלוש עבירות, נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר, ויש כאן באופן מובהק במשנה את המצוות המובהקות הנשיות שחזל זיהו אותן. הם גם מדברים על מציאות שהייתה תמותה יותר גבוהה באותו זמן של נשים. תוחלת החיים של נשים היום יותר ארוכה משל גברים, כי הם מתים יותר בתאונות. אבל בימי קדם זה היה הפוך, ומצב הרפואה היה ירוד, והרבה נשים מתו בגיל צעיר. ויש פה מצוות שמה שבעיקר אני רוצה לעמוד עליו זה למה זה מצוות, למה המצוות האלה נשיות, כן?
אוזנים לא מעט שנים.
נכון, לא הרבה שנים. זה עדיין קורה גם היום, בסדר? לכן אמרתי, זה רעיון טוב ללכת לבית חולים, וצריך ללבת. בכל מקרה, הנידה זה ברור למה נשים אמונות על נידה, מצד הביולוגיה. חלה, יש פה שיקוף ברור של מציאות שחלוקת תפקידים יותר ברורה בין גברים ונשים מאשר שיש היום, והחלה קשורה בזה שנשים יהיו אמונות שם על הכנת האוכל, וביחס להדלקת הנר, במשנה עצמה זה לא נאמר. אני יכול לומר שברמב״ם במשנה תורה הרמב״ם כותב את הנימוק הזה במפורש בפרק ה. סליחה? כן, ככה הרמב״ם כותב בפרק ה הלכה הלכה ב' אומר הרמב״ם, ונשים מצוות על דבר זה יותר מן האנשים, לפי שהן מצויות בבתים והן עסוקות במלאכת הבית. והמשנה הבאה היא משנה שבאופן ברור משקפת גם מציאות סוציולוגית שהייתה קיימת אז, ברכה תגידי, עד לא מזמן, כן? וזה שאומנם הנשים מדליקות הנר, אבל מי צריך לוודא שהן עושות את זה נכון, ובעצם הוא לא כל כך סומך עליהם. מי זה? שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. כלומר, יש פה ממש שתי המשניות, וברמב״ם הוא קישר ביניהם במילת הקישור, ואף על פי כן. כלומר, זה מצווה של נשים, אבל כותב הרמב״ם, ואף על פי כן צריך האיש להזירן ולבדוק אותן על כך, ולומר לאנשי ביתו ערב שבת, קודם שתחשך הדליקו את הנר. זו חלוקה שהיא גם מאוד ברורה כביכול בתפקידים, כביכול הוא מפקח עליה שהיא עושה נכון, וזה גם כרוך בין היתר בכך, ולדעתי זה רעיון לא טוב היום במציאות שלנו, של איך שאנחנו חיים. בעל לא צריך להיות המשגיח של אשתו, אני גם מציע גם לא ההפך, לא לבדוק אם הוא הולך למניין או לא, כמו לתת אמון בבן הזוג שהוא מעצב את חייו. אבל מאוד ברור פה החלוקה. אני יכול להגיד שנר שבת מאוד בולט במשנה, שהוא יש לו מעין, הייתי אומר, איזשהו סכנה שהוא באמת יכול להביא לידי תקלה, וזאת מהסיבה הפשוטה של מה שנקרא יום שישי אחרי הצהריים. כלומר, המשנה מתארת את זה היטב. מצד אחד הפרק הזה בולט שמנסים לחסוך בהוצאה הכספית של נרות של הנרות, לפחות בתוספת ראינו, ואנשים ירצו להדליק את הנר כמה שיותר קרוב לשבת. מצד שני מסתכנים עם סכנה מאוד ברורה, והיא או שישכחו, יותר גרוע שיחללו שבת, כן? והמשנה מתארת את זה בצורה מאוד ברורה, ספק חשיכה, ספק לא חשיכה. כלומר, המשנה מתארת בעצם, זה מוכר לכולם המציאות של יום שישי אחרי צהריים, להדליק בזמן, כן? אז בירושלים הם כידוע קיבלו על עצמה, מה זה?
זה טוב שהוא אומר הדליקוין.
כן, זה טוב.
זה לא
יהיה מודלק. בכל אופן, הדרך המקובלת גם לפסק את המשנה זה איסרתם, לשון שאלה, עירבתם, הדליקו את הנר בלשון ציווי, כן? שגם פה נסתכל רגע על התחומים, איסרתם קשור באוכל, שזה מאוד מזכיר קודם את את חלה, נכון? הדליקו את הנר זה כנגד הדליקו את הנר. מה זה עירבתם זה פחות ברור, יש לנו כמה מועמדים, מועמד אחד זה עירובי חצרות, עירובי תבשילין זה לא מועמד מוצלח, נכון? יש לנו מועמד אחד עירובי חצרות, מועמד שני עירובי,
זה גם אוכל,
עירובי תחומים. אז את העירוב עושים על ידי אוכל, ורק אומר, בחירת כאילו התחום בחיים לבדוק אם הכל מוכן הוא לא מקביל למה שיש למעלה. מה שכן מאוד בולט כאן, בין אם זה רובי אתכם בין אם זה רובי חצרות, הרבנו לדבר בשני השיעורים הקודמים איך נר שבת מכוון כלפי הבית פנימה. שמה זה בעצם רובי תחומים ורובי חצרות? זה לאפשר תנועה בשבת, זה לאפשר יציאה החוצה. בעצם לפני הכניסה לשבת מבצעים אין מסדר וידור שאנחנו גם הבית פנימה מוכן לשבת, וגם יש לנו את יכולת התנועה בחוץ, ואז אפשר להדליק את הנר. הדליקו את הנר, מה שנראה מכאן זה מלא אפשרות לבחון את זה, ונראה בעזרת השם באחד השיעורים הקרובים שזו שיטה של הבהג, שראשונים אחרים נחלקו לגביה, שהבהג ראה את הדלקת הנר כקבלת שבת. כלומר, את השבת מקבלים על ידי הדלקת הנר. כבר הזכרתי פה שיש שכתבו שזה שהמשנה מציינת שספק חשיכה אין מדליקים את הנרות אבל טומנים את החמין, זה מלמד שדווקא אולי זה, אולי זה לא ככה, ואחרי שמדליקים את הנר אפשר לטמון את החמין. כן, כן, בבקשה.
אני חשבתי על זה בצורה אחרת.
בבקשה, כן.
כשהוא אומר את זה הוא דווקא אומר דברים שקשורים גם אליו, כאילו ששייכים גם אליו. זה לעומת, כאילו, הדוגמה של מניין זה לא טוב, מכיוון שזה חובת על כך, כאילו, זה חובה של כל אדם לעצמו. אז כאילו, מישהו משגיח עליך, כאילו, זה באמת, הוא מסתכל עליך, במקום שהוא לא שלו. ומצד שני, הבדיקות הנר, זה חובה שכאילו שהשני בני הזו, ופשוט אחד מהם עושה את זה, אבל השני, כאילו החלק שלו, זה למרות שזה עשוי.
כן. אבל את מבדילה בין מצוות שהן חובה אישית, וזה אל תחטט בחיים של הבן זוג שלך, לבין עשייה שמישהו ממונה על דבר שצריך לעשות למען הבית.
כן.
מי ממונה על תרומות ומעשרות בזמנה? סמין אומר האישה, יש לך איזה מקור טוב שאומר את זה?
תוספות בגיטין, אלך הנמן ואיסורים.
תוספות בגיטין, אלך הנמן ואיסורים, יפה. יש לך מקור יותר טוב אולי? כמו אני שואל. זה יפה. עיניים של משה ואהרון אחי?
זה מעניין של הקהילות שבאת.
עיניים של משה ואהרון אחי. אז אני רוצה להקריא לכם משנה בכתובות, בסדר? אתם מרשים לי? משנה וכתובות, זה קצת בכיוון הדברים שלך. ואלו יוצאות שלא בכתובה. זה פרק ז' משנה ו'. העוברת על דת משה ויהודית. ואיזו היא דת משה? מאכילתו שאינו מוסר, משמשתו נידה, ולא קוצה לחלה. יש פה בדיוק את שלושת הדברים של חלה, הדלקת הנר, ואומנם קודם היה נידה, חלה, הדלקת הנר. אז חלה זה סוג של איסרתן, סוג כזה. ומאוד ברור פה, ואני ככה, מדובר פה כנראה מציאות, שהוא בא הביתה מהשדה, והיא מגישה לו אוכל, עכשיו הוא סומך עליה, שהיא ישרח, עכשיו למה תוספות בגיטין, עכשיו הוא מסביר את דבריך, למה הם אומרים שאישה אחראית על זה, מהסיבה הפשוטה, שלא היה מערכת כשרות אז, לא היה בדצים, לא יודע איך הם חיו, איך הם אכלו, כן?
אבל... אתה רק חייב מצווה כשהוא נכנס לבית, כשהוא...
נכון,
תעשו... אם הוא נמצא בחוץ, אז
אין לו יכולת
לעשות את זה
בכלל. נכון, והכל ביתי, והכל ביתי, והיא ממונה, וכאילו יש פה עוד משנה מאוד יפה ומובהקת שמתארת את התחומים האלה, אותם תחומים לגמרי, רק נר לו פה, אבל חלה ומעשרות זה אחד, ומשמש לו נידה, ובדיוק כמו שאמרת, למה הוא יכול להוציא אותה שלא בכתובה, ברכה? לא כי היא מרשת, אלא בגלל שהיא לא יכולה לנהל בית בשבילו. כלומר, מה זה הרעיון שמוציא הוצאה שלו בכתובה? שהעילה לגירושין היא עילה כזאת שהיא מוצדקת, אז לא מגיע לכתובה. כלומר, זה בדיוק הכיוון שלך, שזה לא... זה במסגרת מגורים שהיא לא מתאפשרת. מישהו פה זוכר את השיעורים שלמדנו על גירות פעם?
כן.
כן? אתה זוכר משהו?
זוכר שלמדנו.
זוכר שלמדנו. אז אולי אני רק אזכיר לכם שראינו אז רמב״ם, אנחנו אז ראינו רמב״ם ביסורי ביאה בפרק י"ג, אני רק אזכיר את זה מאוד בקצרה, בסדר? בפרק י"ג שם הרמב״ם מתקשה מאוד בפרשנות של גמרא ביבמות בדף מ"ה עמוד ב'. הגמרא שם מתארת גיורת, לא, סליחה, לא גיורת, אישה שידעו שהיא גויה, שיצא, והיא הייתה ידועה כגיורת, ויצאו, לא, אני אקח את הגמרא בפנים, בסדר, שנייה, אני אפתח את זה. כן, הגמרא אומרת ככה, אני מקריא לכם. ההוא דבוקרו לי בר ארמייתא, כולם היו קוראים לו, לא כמו הכללות של היום, בן אה, אלא בן גויה, ככה היו קוראים לו. זה יותר מנומס, נכון? אמר רב אסי, מי לה טבלה לנידותה? עכשיו, מה משמע מפה? וככה אומרים הרבה מאוד ראשונים שטבילת נידות יכולה להיחשב כטבילת גירות. מה הבעיה היחידה? איפה הבית דין? אז הבאג למשל אומר שהגמרה הזאת היא גמרה שהיא לא הכירה את הצורך בבית דין. מי שפילולוג יכול להגיד, זה רב אסי. ובאמת, אחרי שנקבע בגמרה אחר כך בממבב שצריך בית דין, הגמרה הזאת חויה. יש בראשונים כל מיני כיוונים, הרבה מאוד ראשונים אומרים שטבילה לשם, שאם כולם יודעים שהיא טובלת, זה כמו בית דין, אם יש אנן סעדי, ברמב״ם יש פירוש מדהים שאני רוצה שתשמעו אותו כי קשור למשנה שלנו, וזה ראינו אז. רמב״ם בפרשת יסורי ביאה, פרק י"ג, כשהוא מביא את הגמרא הזאת, אז הרמב״ם כותב כך, גיורת שראינוה נוהגת בדרכי ישראל תמיד, כגון, עכשיו תשמעו טוב איך הוא מביא גמרא. בגמרא מה כתוב? מי לה טבלה לנידותה? כותב הרמב״ם, כגון שתטבול לנידתה ותפריש תרומה מעיסתה. מה הוא הוסיף כאן? הפרשת חלה. זה לא כתוב בגמרא. וכיוצא בזה. אני כבר יודע מה המצווה השלישית וכיוצא בזה. שמדליקה נר, נכון. זה ברור. שזה הכיוצא בזה. אז זה אומר הרמב״ם, שהרי אלו בחזקת גירי הצדק. בעצם ברמה מלא בבירור שזה לא כתפילת המידות היא עולה לה לגיור, כי אז מה עושה פה שהיא מפרישה חלה? אלא אם היא שומרת אורח חיים אורתודוקסי, ככה יגיד דבריו, כנראה שהיא התגיירה, אחרת למה היא עושה את זה? כאילו היא וכילה מה אתה עושה מצוות כאלה, כן? רק מסיבה אחת, עד יהודיה. אז זה פירוש מאוד מקורי בגמר, ברור שהרמב"ם כאן ראה בתפילה נידתה לא תפילת גיור, אלא זה מצווה נשית מובהקת. כי אם רוצים לשאול, האישה הזאת מקפידה על מצוות, כך אומרים עליה. יש פה בעיה בהמשך הגמרא, כבר אני אגמור את זה, אם כבר, שהגמרא מביאה אותו סיפור גם הגבר. הגמרא אומרת, ההוא דבוקר עלי בר ארמה, אותה כללה. אמר רבי שלמה לוי, מי לא תבא לקריו? עכשיו מה נעשה עם זה? תפילת קרי זה מראה שאתה... אז הרמב״ם ב...
כן, הרמב״ם כן. הרמב״ם באגרות שלו, הוא הגן על עצמו, שהם האשימו אותו שהוא לא טבל, הוא אומר, כן, אני כן טבל עליו שזה לא מצווה.
כן, בדיוק. או בלשון אחרת, מה שג'ולי אומר, זה דבר מאוד נפלא. אצל אישה, איך רואים שהיא פרום? זה מה שכתוב פה, איך?
טובל.
אם היא שומרת מצוות נשיות. אצל גבר, איך יודעים שהיא פרום? אם הוא שומר מנהגים. שימו לב, טובל הקריאו. מה, אחד שעושה, אחד ששומר זמן רבינו תם, בסדר? אתה חושב שהוא לא יהודי? כאילו, זה מדהים. ואני סוגר סוגריים, בסדר, בכל אוקיי, אני, בסדר? כן.
המשנה פה על שלוש עבירות נשים מתות, נראה לי שמראה שינוי פילוסופי, רוחני, די רציני בין מה שהמשנה מתארת למה שאנחנו חושבים עכשיו. אם רב היה אומר דבר כזה עכשיו, או חס ושלום, מיטת אישה, היינו סוכלים אותו, ושומעים דברים כאלו מהשכנים שלנו.
מה עושים בכל יום?
מה עושים בכל יום? אבל אנחנו לא היינו סוכלים דבר כזה, כי אני לא יודע למה, אבל זה די ברור שלנו.
אז אני אגיד לך משהו, יש ספר שדוד שלי חיים סולובייצ'יק פעם נתן לי מתנה, השאלתי אותו לפני כ-20 שנה על יהודה רוטנר בעלון שבות, ועדיין אצלו, כי הוא לא גמר לקרוא אותו, כי יש בו 1,000 ומשהו עמודים. אז אני לא יודע באיזה קצב הוא קורא, אבל זה ספר של היסטוריון אנגלי, שקוראים לו קייף תומאס, שנקרא The Scientific Revolution and Decline of Magic. אני מקווה שאני צדק בשם. ובגדול, התזה של הספר היא, שבימי הביניים עוד אני מדבר, כן? לא מזמן, בסדר? לא מדבר על חלת העתיקה. שהחיים היו יותר שבריריים מצד אחד. הוא למשל, הפתיח של הספר זה פתיח מהמם. הוא מתאר כמה החיים שבריריים במאה ה-15 באנגליה. עזוב מחלות, מגפות, רעב, רק תחשוב על שריפות. הוא מביא סטטיסטיקות של כמה שריפות היו באנגליה באותה מאה, כשליש מאנגליה עלתה באש. עכשיו, שריפה זה שבין לילה אין לך רכוש, אתה חסר כל. לא מדבר גם על האובדן בנפשות. אז מצד אחד, החיים מאוד שבריריים. מצד שני, אנשים אין להם יכולת לשלוט, או אין להם שום יכולת להתמודד, או לשנות את המצב הזה. ואז הוא מתאר, אז מה הם עושים? אז דבר אחד שהם עושים זה שהם משחקים הרבה קלפים. הם שותים הרבה בירה, והם הולכים הרבה לכנסייה. עכשיו, אני לא יודע אם זה הסדר הראוי, אבל ככה מתואר אצלו בספר. עכשיו, הטענה שלו היא טענה מאוד פשוטה, שבזמנם, כשאנשים מנסים להסביר את החיים, והם משתמשים בשדים, ברוחות, בכל מיני כוחות, או כל מיני הסברים מהסוג הזה, זה הסבר רציונלי. כי הוא יודע להגיד לך, הוא חוקר שריפות או מגפות. עכשיו, כשאנשים גם מצליחים לייצב יותר את החיים, וגם הם מפתחים ידע מדעי אמפירי שמצליח להסביר דברים, אז גם אם הם מגרים חלק מהתופו וגם אם יודעים להסביר, אז כשאתה תמשיך להסביר כל מיני הסברים, אז זה הופך להיות כביכול מיסטי או לא רציונלי, כן? כלומר, אני אומר בצורה פשוטה, בשביל חז"ל שדים ורוחות, עזוב עבירות, שדים ורוחות זה מציאות חיה פשוטה, זה נוכח בחדר. כאילו, אז פעם שאלו אותי תלמידים, אז יש שדים ורוחות או אין? אז אמרתי להם, תראו, אז זה היה בחדר, והיום זה הלך ליער, וזה נמצא בשדות. בסדר? הם לא נמצאים פה בחדר, אף אחד פה היום לא מסביר לעצמו, כשאישה מתה היום בלידה, אז יגידו שהמי שפיר עלו לה לראש, ודברים כאלה, כן? ככה נסביר, אבל... אז זה מצד אחד. מצד שני, כלומר, לכן יש המון הסברים כאלה, מצד שני, כי יהודי מאמין. עזוב אותי מה בעיתון הארץ, יגידו. מה, אנחנו... צריכים את הכל עכשיו רק להפוך להסברים מדעיים, שזה מסביר את כל המציאות, כאילו, פעם, חשבו ככה, אבל זה טיפשות לחשוב בעיניי, שהמדע יודע להסביר הכל, כלומר, ובסופו של דבר, אנחנו גם, אני לפחות, אני מדבר רק על עצמי, בסדר? אני מאמין בהשגחה, אני מאמין שיש כל מיני מערכות של שיקולים שאני לגמרי לא מבין אותם הרבה פעמים, אבל אני מאמין שהן קיימות. אתמול נכנס אליי איזה קבצן שעושה כספים, הוא גם כנראה עושה בעותניאל, אז התחיל לדבר איתי על הרב מרצבך, אמרו לי, מה יש לסוטן? אמרתי לו, חס וחלילה. אמרתי, זה פיקורסות. אמרתי לו, יש השגחה, אני לא מבין למה יהודי צדיק כמו הרב מרצבך מת מטעות כזאת שלך, אני לא מבין. אבל אני חושב שאנחנו צריכים, דווקא כי זה תחת התקפה, ודווקא בגלל מה שנאמר קודם, לא לוותר על ההסברים האלה, אבל לשים אותם במקום הנכון. כלומר, לא להפוך את זה לצורה שבה החיים שלך מתנהלים, אני חושב שהחיים טוב שהתנהלו בצורה רציונלית, לפי המידע שיש בידינו, ותמיד לדעת שיש קדוש ברוך הוא מעלינו. ככה לפחות אני חי. כן, מישהו פה...
אני לא חושב שזה, אתה הולך את זה דווקא נגד נשים, רק זה פה במשנה, אבל בכל כדי חזר, כל פורעניות וכל מיטה זה קשור לעבירה זו, מצווה זו, זה, כל אחד מכיר את המשנה הזו מקבלת שבת, או נשים מתים, ומרשים משמרות נידה, אבל במדרש או בתלמוד, גם כל... אנשים גם מתים הרבה פעמים
מסיבות שהם בני דודים של הסיבות האלה.
כן,
כי זה חלק מאותה תופעה. סיבת המוות אצלם לא הייתה סרטן, בסדר? אני לא יודע להגיד את זה, זה לא היה קיים אצלם. בכל מקרה, אני חושב שהציון לנשים, במיוחד הסבר הרמב"ם וכל מה שעלה פה, הוא חלק ממה שנאמר בשיעורים הקודמים, שנר שבת זה נר של הבית, והאישה מנהלת את הבית, ולכן היא ממונה על הדבר הזה. כן, זה באופן מובהק הדבר הזה. כן,
פשוט יש רשות שצריכים לשקול לפחות שזה דווקא משהו מיוחד לנשים, שזה לא התיאוריה הכללית, אלא אם זה באמת קשור למדרש מאוחר יותר, אבל זה בכל זאת ארץ ישראלי, שכל דברים אלו הם קשורים לחית חבא.
כן, זה מופיע בגמרא, זה לא רק במדרש. בגמרא בלמד בית זה מופיע.
רשי,
הגמרא מביא אותה. שהיא חיפתה נרו של עולם, אז היא צריכה עכשיו להדליק את הנר.
וחלתו של עולם, על שלושת אלו, חלתו של עולם, נרו של עולם.
בגמרא בדף למד בית, כן. כן, אז תמשיך, כן.
לא, אז אם אומרים ככה, מדרש אני חושב קצת יותר גרפי בזה, אבל אם אומרים ככה, אז זאת אומרת, אז יש מה לדבר, זאת אומרת, זה לא סתם אומרים שיש מצוות, אז אילו מצוות, כמו שאצל רמב"ם, איזו מצוות, המצוות של נשים, נשים נקיות. אלא זאת אומרת, הם מתים מפני, זה משהו קשור למטאפיזי וקשור לחיית
העונש, חווה, בכלל.
יפה.
אז אם ככה, יש משהו יותר...
יותר עמוק, זה לא סתם שהרבה נשים מתו והיה צריך להסביר, אלא... שנר שבת קשור באיזשהו מקום, כלומר, אם דיברנו לא בשיעור הקודם, לפני שני שיעורים, שהמוראים חישו את נר שבת ליחסים בין איש לאשתו, זה גם מחזיר לגן עדן, כן, כלומר, בסופו של דבר, המוות, המיניות שנמצאים שניהם באותו פרק בספר בראשית, הם מתעוררים בליל שבת כשנמצאים בזמן שהוא כבר אחרי החטא, הרי החטא היה לפי דעתם של חז"ל בערב שבת, בדיוק בזמן הזה, כן, ובדיוק בזמן הזה הביאה לעולם, כביכול החוויית השבת שלנו נגזרת מעיצוב האופי האנושי שמתואר שם בחטא גן עדן, ולכן לאישה יש תפקיד בלעשות תיקון לחטא שנחטא שם.
ובעצם תלדי בנים, זה כאילו זה ממש כאן, זה ממש
אני גם אוסיף שחטא גן עדן גם נוגע באוכל האנושי, ובנוסף, הרי החטא היה דרך אוכל. היא חטאה בזה שהיא אכלה מפרי שאסור לאכול, ובעונש של, שניתן, אז לאישה העונש קשור ללידה, ולאדם העונש קשור לאוכל. וזה יתפך בחטאת עשב והשדה, וזה יתפך תוך הלחם, אז הגורמים האלה שבעצם היסודות של הקיום האנושי, האוכל והמיניות, הם שניהם מאוד מאוד חזקים בשבת, ומאוד חזקים סביב נר שבת, כן? כן, בבקשה.
משהו לגמרי אחר.
לגמרי אחר, כן. בבקשה.
מה חשבתי עליו? זה בארצות הברית, הרבה פעמים כשרוצים להגדיר מישהו שהוא אורתודוקסי, אז כאילו, תמיד מספרים על שלוש מצוות. שהם קשות, שבת ותרומת,
תרת המשפחה.
שזה בדיוק אותם הדברים, שזה הביסוס כאילו של החגים. ודווקא זה הדברים שהנשים, כאילו יש להם יותר, כאילו לשני בני הזוג, כאילו לכל אחד יש לו את הקשר אליו, אבל אני סתם חושבת לעצמי, כאילו האם זה קשור, כאילו האם זה משהו ש...
נראה שכן.
זה הבסיס, כאילו, זה לא סתם שנשים איתו, כאילו, אוקיי, בסדר, למה נשים ולא אנשים? כיוון שאולי כאילו הם יותר אחראים על החלק הזה, אבל כאילו כנראה שזה...
מה שאת אומרת הוא שהמושג היום של כשרות, שבת, תרת המשפחה, זה בול שלושת אלה. שבת זה הדלקת הנר, הפרשת חלה זה כשרות, ונידה זה תרת המשפחה, זה ממש אותם. ולמה הם היום נחשבים יסודות? מהסיבה הפשוטה, כי הם מתארים אורח חיים גם של בית, כי זה לא רק פרטי, כלומר לשמור תרת המשפחה זה מעצב מערכת יחסים, וגם מהסיבה הפשוטה שהוא נוגע דווקא בתחומים הגופניים של החיים. כלומר, בוא נגיד ככה, בן אדם לומד תורה או לא, כנראה שזה פחות מעצב, אבל כולם הרי חווים זוגיות, או אני מתחווה, רוב האנשים חווים זוגיות, כל האנשים אוכלים, כן? ויודע וזה ככה, אתה ניכר כיהודי שומר מצוות דווקא בפעולות שכולם עושים אותה. בפעולה שרק דתיים עושים, כן? זה בסדר, אז האמת היא, היינו חושבים, אז אתה הכי דתי, כן? אבל זה הפוך. דווקא כי כולם עושים, אז אנחנו נראה אם אתה כמו כולם או קצת שונה מכולם. שיש זה נכון, זה ממש נמצא פה. למרות שאני למדתי מרבותיי שיש עוד כמה דברים שהם יסודות של יהדות, ולמשל חסד, ואברהם אבינו למדנו זה, כן, כן, ממש, זה לא... טוב, בכל מקרה, עד כאן במשניות, בסדר, תודה על התוספת שלך, אני לא יודעת אם אתה להגיע לאותה גמרא, אז אולי יצא מידי חובה, אבל תודה, כן? ורק תוספת ראינו קצת בשבוע שעבר, אז לא נשאר לי הרבה מה להוסיף, אבל דיברנו על התוספת כאן כמשמרת הרבה מעשים, נכון? אז גם בולט בחלקים של התוספת שלא קראנו אותם, אז אני מציע שנעבור לגמרות קצת, ובואו נראה איך הגמרא מטפלת במשנה שלנו. אני מציע שנתחיל בסוגיה בכף עמוד ב', נראה שם כמה דברים, נראה גם שראשונים נחלקו איך לפרש את הגמרא, ומשם נתגלגל לכף ה' עמוד ב', שבואו התחלנו אותה בשבוע שעבר, ומשם נראה לי שבשבוע הבא נכנס לכל השאלה של הדלקת הנר, ברכה, לא ברכה וכו', כשזה כבר בראשונים. כל הגמרא, השאלה הראשונה שמטרידה אותה, שהיא עוסקת בכף עמוד ב', זה לזהות את השמנים שיש כאן. זה ממש המחקר של זוהר אמר. מה זה לחש, מה זה חוסן וכו'. הדבר המעניין הוא, כשהולכים לגמרא בחפה, הרבה דיברנו בשבוע שעבר, שיש את המשנה שעוסקת בשמנים ופתילות, משנה א', ואז יש לנו עוד משנה שעוסקת בשמנים, שזה משנה ב', ומשנה ג' שעוסקת בפתילות. משנה ב', הגמרא לא מתעסקת בכלל בזיהוי השמנים. אין שום גמרא שתשאל, מה זה שמן שמשמין? מה זה שמן אגוזין? מה זה שגם עם צנונות? והסיבה היא מאוד פשוטה, זה קשור לכל מה שנאמר בשבוע שעבר. כי בשבוע שעבר הבחנו הבחנה חדה בין המשנה הראשונה לבין המשנה השנייה. המשנה הראשונה מתארת חומרי בעירה שלא דולקים היטב, ואילו המשנה השנייה מתארת שמנים שכפי שלמדנו בתוספתא, ראינו שמשתמשים בהם בכל מיני ארצות כשמנים להדלקת נרות. נכון? ראינו את זה בתוספתא, בדברי יוחנן בן נורי. במילים מאוד פשוטות, היות ושמן שומשמין, אגוזים וכו', שימשו כשמנים להדלקת נרות, היו מוכרים. לעומת זאת, הסיבה שלא מדליקים בשמנים האלו, בפתילות האלו, או כי הם לא דולקים טוב, אז לכן יש להניח שלא היו קוטה מדי, זה לא היה שכריח, אנשים לא כל כך השתמשו בהם, לכן לא בהכרח זה היה מוכר, אז צריך לזהות. כלומר, כבר האמוראים, אותם חומרים שלא מדולקים היטב, אז אנשים לא הדליקו, הם לא בהכרח הכירו אותם, או שהם מצאו לנכון לפחות לזהות. מה שמעניין יותר זה לא הזיהוי, טוב, תקראו את זוהר אמר, תראו, אבל מה שיותר מעניין זה המתודולוגיה, לפחות אותי, איך הם מזהים דברים. איך הם יודעים מה זה? אז כאן אפשר לראות, זה כבר בארבע שורות הראשונות. יש להם ארסנל של דרכים לזהות את החומרים. לחש, שוחד הארזה, שאלת הגמרא, שוחד הארזה, עץ בעל מהו, באמרנית עד עיד בי. פה, מה אנחנו מגלים? שכשמציעים לזהות משהו, הגמרא מפעילה קודם כל יסוד ראשון, שאני מקווה שלמדנים ימשיכו להיות מצוידים בו, ומה זה היסוד הזה? א', מזהים לבד, אבל כדי לומר שלא מדליקים במשהו, מה חייבים שיהיה לו? כהבה אמינה, בדיוק. כלומר, הגמרא גם מפעילה מבחן משלה לזיהוי, והמבחן שהיא מעמידה הוא שזה חייב להיות משהו שהוא היה יכול, שאפשר קצת להדליק בו. בוא נאמר ככה, לא צריכים להגיד שלא מדליקים ברגליים עם התכת של שולחנות, כן? למה לא? באמת לא מדליקים בזה. כן, אף אחד שמעלה על דעתו להדליק בזה, כן?
זה בלתי אפשרי.
זה בלתי אפשרי, אבל במילים אחרות, זה מה שהגמרא אומרת פה, זה אצבע אלמה, אז איך זה יהיה פתילה? ולכן צריכים לתקן. עכשיו תראו את המתודה השנייה, ולא בחוסן. אמר רב יוסף, נאורת של פשטן. אמר לי הבאי והכתיב, והיה החסון לנאורת. פה יש בעיית גרסה, אבל תראו איך זה לפעמים. אחד בחוסן לאו נאורת הוא. איך מזהים מילים שנמצאות במשנה שהם זהות חומרי בעירה? על ידי... סליחה? על ידי תנך, או היום הייתי קורא לזה יותר מילון, כן? כלומר, אתה... מסתכל במקורות, המילה כבר מופיעה, ואז אפשר לזהות את פירושה מתוך התנך. ובהמשך, ולא בהכלך, הגמרא מביאה דרך שלישית. אמר שמואל, שאלתינו לכל נחות הים, אז זה קצת דיברנו בשבוע שעבר, ברור ששמואל לא מכיר, איזה כלך לא נמצא אצלו, אני אומר בפירוש, לא מדליקים בזה, כי זה לא דולק טוב, אז זה לא קיים. ולכן את מי הוא מנסה לשאול? את האנשים כמו מרקו פולו או בנימין מתודלה, אנשים שאצלם היו דמויות ככה שהחליפו את האנציקלופדיות וכל מיני דברים, אנשים שהכירו תרבויות אחרות, ארצות אחרות. יש פה צליל של מה שנלמד בשבוע שעבר מרבי יוחנן בן נורי, איך החומרים האלה מייצגים ארצות שונות, תרבויות שונות, שמואל נעזר בהם. כפי שאמרנו בשבוע שעבר, הם לא כל כך עזרו הנוחות הימה, כי מה הם אמרו לו? מה זה כלך? כולך. עכשיו אנחנו יודעים מה זה, נכון? טוב, והגמרא מסבירה בהמשך שמה זה כולך, כן? רבי יצחק בר אביבה אמר גוש קרה, כן? ומטקסה. אני לא אגיע אתכם, כי זה פחות המטרה שלנו. רק בשבוע שעבר ראינו שמטקסה וגוש קרה זה סוגים של משי. אומר רש"י, פסולת של משי, ומבינים היטב למה המשי, דיברנו בשבוע שעבר, זה מנחות הימה, כי בית הגידול היחיד שלו באותה עת היה בסין, היה במזרח. אז לכן זה נחות הים. אבל אפשר לראות פה, הייתי אומר, מספר דרכים שבהם מזהים. הצורך לזהות, אני מסכם, הוא באלה שלא מדליקים, כי מהסיבה שלא דולקים טוב. כן, כשתוספות העירו על הדבר הזה גם בהמשך הסוגיה, בואו נדלג קצת, שאתם יכולים להשלים את זה לבד, בסדר? וזה הגמרא בסוף העמוד, הגמרא אומרת שם, אני קורא, תנה, עד כאן שלוש שורות מלמטה, עד כאן פסול פתילות, מכאן ואילך פסול שמנים. שאלת הגמרא פשיטה, אומרת הגמרא, שעבה הצטריך עלי, מה עוד התאימה לפתילות, נע מילה חזיה, כמה השמלן. כלומר, מה שהגמרא באה בעצם לוודא זה שנדע ששעבה שייך לעולם ה... שמנים ולא לעולם הפתילות. אז כאן הערה ראשונה שתוספות פה העירו על השאלה, נדמה לי שהיום אוהבים להדליק מנרות שעבה, נכון? זה דולק טוב?
כן.
טוב, האם זו אותה שעבה כמו שלהם?
זה לא דולק. זה לא דולק.
הנרות ה...
זה לא דולק.
תסביר.
זה מעכב את השלהבת. זה מה שעושה היום.
אבל הוא בוער יפה או לא?
זה פתילה שהוא דולק, השעבה זה רק מעכב. פה
שימשים זה... זה לא נכון, זה לא נכון. אם היה לא חרה כזה, כאילו...
שעבה זה קרה את השעבה.
דולי פתילה?
כן. להדליק או תמלט את
זה? בכל מקרה זה דיון בתוספות. שמעון, למרות שאתה עבר פשוט לך הכל, אני לא יודע כלום, אבל זה דיון בתוספות. תוספות פה מהירים. בני נרבונה עושרים נר שעבה שלנו. מה זה נר שעבה שלנו? כנראה שזה לא שמן, אלא מופיע כוואקס, כן? הוא מופעה שייך, אם עוד התאמה לפתילות נמי לא, שאם שם נר שעבה בנר שמן יהיה אסור, כמה שמלן מכאן ואילך, פסול שמנים, כיוון שיש בו שמן כשר מותר. אבל נר של שעבה בלא שמן אסור להדליק. ולי נראה, אם אסור להדליק בלא שמן, כי ניחה בשמן נמי אסור, מיד נראה את זה. אלא ודאי כי לא הניח בשמן נמי שרי. תוסד מתירים להדליק בנרות שעבה שלנו. בכל מקרה, זה דיון אחד. הדבר השני, הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רמי בר אבין, אתרנה פסולתא דזיפתא, שעבה פסולתא דדופשא. שואלת הגמרא, למה נפקא מינה? למה אתה מספר לי את כל הדברים האלה? למקח וממכר. אומר רש"י, מה הכוונה? למען דמתנה למזבן שעבה לטיב לפסולתא דדופשא. כן, אם אתה בא לחנות ומבקש שעבה, אז מה אפשר לתת לך ושלא תגיד שרימו אותך? מירים תוספות בדיבור המתחיל כפה לפה עמוד א', למי נפקמינה, למה הלכו למקח וממכר? למה לאמור? נפקמינה לדעת אם מדליקים בזה או לא מדליקים בזה. תוספות אומרים, פשיט עלי להשס שהיו מכירין השעבה והיתרן, כי דאמרינן שעבה כרותה, וכך כאמר למי נפקמינה למקח וממכר. שאם נדר לתת לחברו שעבה ייתן לו פסולתא דדופשא ואין יכול לחופו לתקן לו וכן יתרן, אבל לאל דקאמר מי לחש סוחא דארזה לא קאמר למי נפקמינה, לפי שלא היו מכירים בשם לחש הוא מפרש הוא סוחא דארזה. זה מאוד קורה מה שאמרנו כל חלק ודאי מוכר, אלה שדולקים מוכרים, אלה שלא הם לא מוכרים, ולכן הגמרא כאילו זזה בין לזהות למטרות שונות או פשוט לזהות כי לא מכירים. בכל מקרה, הגמרא עוברת לברייתא שראינו בפעם קודמת, שמבדילים בין נר לבין מדורה, והדברים האלה גם מאוד מאוד ברורים למה. כי המטרה של נר הוא להאיר, והמטרה של מדורה היא
לחמם.
לחמם. אלו מטרות שונות, ולכן התכונות של החומרי בעירה אלו, הם מפריעים לנר ולא מפריעים למדורה. כי לא מפריע לאדם שמדורה מרצדת, לא מפריע לאדם שמי שיש לו פיירפלייס, קמין, יש פה מישהו עם קמין בבית? לא? טוב, זה בית שמש. נכון. בסדר.
אם מדליק את הפלקן.
אבל כשמחממים בקמין, זה לא מפריע לך שזה קופץ, נכון? זה אמור לקפוץ, נכון? אבל זה כן מפריע בנר. ואז אני מדלג, בסדר? הגמרא אומרת, אמר רבא, פתילות, אתם יודעים מה? אולי לפני ההסבר, רק קצת להשלים לכם מהמחקר שזוהר אמר, אמרתי לכם שהוא עשה מחקר, כן? אז בקצרה, יש פה, זה ספר שמי שרוצה לקרוא בו, אני אשאיל אותו, בסדר? זה נחמד. הוא עבר פה חומר, וניסה לשחזר מה החומר, ועשה ניסוי אם זה דולק או לא. יש פה תמונות גם של ממש יפות, כן, הוא מראה כאילו איך זה נראה וכולי. בגדול התמונה שעלתה בשבוע שעבר, הפער בין המשניות מתקיים בתיאור שלו, אם כי כשזה לא מתאים אז הוא כנראה לא זיהה נכון, זה מה שהוא אומר, כן. אז אני כבר לא יכול להגיד זה לגמרי נכון, כי זה מעגלי כל הטענות שלו, כן. כלומר אני אומר לכם, שנה א' לא דולק טוב, משנה ב' דולק טוב אבל מסריח או משהו כזה, נכון? עכשיו כל מה שדולק טוב שהוא אולי משנה א' זה הוא אמר, זה בטח לא זה, אבל אם זה כן היה זה סימן שגם משנה א' אולי הסיבה אחרת, נכון? כלומר, הרי מה אמרנו? במשנה, מי שלא דולק טוב, מי שדולק טוב אבל עוד סיבה, אבל אם גם משנה, לכן זה מאוד 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 בעייתי מבחינה לדעתי מדעית המחקר הזה. אבל בגדול זה לא צריך להפתיע אתכם, יש בסוף טבלה, בסדר? אז אני אחסוך לכם את כל הספר, אני אסרוק לכם את הטבלה, בסדר? ובטבלה עולה הדבר הבא, כשמדליקים במה שחושבים שהוא לחש, זה קווה מיד, פילה פלוין, כמה גדולים דברי חכמנו, האש קוותה לאחר מספר שניות, חוסן, בשמן זית זה דלק בממוצע 3 שעות, בלהבה יפה, חוסן דולק רק 1.5 שעות במצב של גחלת, לא בוער יפה, לא רואי לנר. קלח, להבה נמוכה שקפתה מהר מאוד, לא מתאים. בפתילת העידן הוא התחיל להסתבך. למה? כי יש לו 3 זיהויים אפשריים. הראשון דלה 4 שעות, אבל האור היה חלש. אז הסיבה היא כי האור חלש, כך הוא כותב. הזיהוי השני דלה 4 שעות, אבל כגחלת, אז זאת הסיבה. בזיהוי השלישי יצא לו שזה דלק 4.5 שעות, הלהבה יפה ומעט נמוכה, ולכן מה הוא כותב? כנראה זיהוי מוטה. טוב, בסדר. אני לא לגמרי מסתדר לו, אבל בגדול, הוא די הולך עם הקו שהרשימה הראשונה זה לא דולק טוב. זאת הסיבה. הוא באחד מהם שזה לא דלק טוב, ציין שזה חומר בעירה מסוכן. כמו עניין בטיחות האש, לדעתו, אחד מהשיקולים. בפתילת המדבר, גם קווי יפה, גם פה חלק מהזיהויים דלקו כן יפה, אז זה כנראה לא נכונים. זה לוקח אותנו לירוקה של פני המים. הנה, דלק 3.5 שעות, אבל האש ריצדה ושאבה שמן רב, ואז הגענו למשנה השנייה. זה מה שמעניין אותנו. האם הנימוקים יהיו אחרים, נכון? אז יצא לו ככה, לא, סליחה, עוד לא הגענו לשם. בזפת הוא כותב ככה, יש פיח, יש ריח לא נעים, קווה לאחר זמן, שאבה, קווה כעבור רבע שעה. קיק, שמן סמיך מאוד, דלק 2.5 שעות יפה, הוא מסתבך, לא, שמן קיק, הוא מסתבך עם זה. בסדר, לא נורא. כן? שחרב הוא עובר לאחרים, אני מדלג, יתרן. פיח, אשן, ריח לא נעים, משך בעירה קצר, זה מעניין. שמן שום שמין, דלק 4.5 שעות יפה. שמן אגוזים, דלק 3 שעות יפה. שמן צנונו, דלק 3.25 שעות יפה. שמן דגים, דלק 5.5 שעות. להבה נמוכה, ריח לא נעים. שמן פקועות, דלק 3 שעות.
כלומר, איזה סכום שמן הוא מוצא?
הוא שם תמיד אותה כמות, 70cc.
למה?
למה הוא בחר? לא.
המחיר.
שאלה מצוינת. אני לא יודע. זה מאוד לא ברור, אבל... אני רק מספר לכם מה כתוב פה, שבה כאילו בוא נאמר ככה, ג'ולי, השמנים שלגביהם יש מחלוקת מרבי טרפון וחכמים, הם כולם דולקים בסדר. לעומת זאת השמנים של המשנה הראשונה והפתילה הם ברובם לא דולקים בסדר. אוקיי, בסדר, זה ידעתי גם בלי הספר, אני סיפרתי לכם. בסדר, עכשיו בואו נעבור לנימוקים ההלכתיים הלמדניים. אומרת הגמרא בכ"א עמוד א', אמר רבא, פתילות שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת מפני שהאור מסכסכת בהם, שמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם מפני שאין נמשכים אחר הפתילה. כן, אומר רש"י, מה זה מסכסכת? כמין סכין גומה מסכסכת בבשר שאין אורו זקוף ונוח במקום אחד אלא נדעך וקופץ. כן, שזה הסברתי פעם קודמת, זה כמו פלורסנט מהבהב, זה ההסבר. לישן האחרינה, אומר רש"י, מסכסכת בהן, אינה נכנסת תוך הפתילה אלא סביב מבחוץ. כלומר השמן לא נשאב, הוא לא נספק בפתילה ולכן הוא לא דולק היטב. ממשיך רש"י ואומר שאין נמשכים, זה ההסבר של הפתילות, שרועת, השאלה יזמה. וזה אומר רש"י, ואתי להטות. כן? ככה רש"י אומר, שאליבא דרש"י, הנימוק שלא מדליקים בשמנים והפתילות שלא דולקים היטב, הם שמה תהיה התגובה של אדם שלא דולק יפה הנר, הוא ינסה לתקן אותו. והגזירה הזאת של אתי להטות, אנחנו מכירים אותו מאיפה? ממשנה בפרק ראשון, שמה מופיע שלא יקרא על אור הנר שמה יתה. כשהנימוק הזה של שמה יתה כהסבר לדברי הגמרא מופיע גם בתוספות, בדיבור המתחיל מפני שאין נמשכים, שזה תוספות ישנים, שמה מופיע ככה, שמעתי ממהרה זצל ששמע, ואם שיש רק נר אחד כשר בבית, על ידי זה יזכור ולא יתה שאר נרות שבחדר ושבמרתף. כן, מה הם מעלים כאן נגד עיניהם? שהאיסור לקרוא לאור הנר הוא שמה יתה, אבל אם אדם שם לו תזכורת, משהו שיזכיר לו לא להטות, אז מותר. השתמשו באותו מודל לגמרי. לגבי נר שבת, אפשר גם פה לשמוע את המצוקה הכלכלית. כמו יש פה בן אדם שאין לו כסף לכל הנרות, למה הוא צריך הרבה נרות? כי אין לו חשמל, כן? אז הוא רוצה, הוא רוצה להדליק רק נר אחד כשר. יש פה גם תמונה וזאת, זה מאוד מזכיר מאוד. את הגמרא בעמוד הבא, מה זה מזכיר? חנוכה, את השמש. ומה זה הסיפור של שמש? שאסור להשתמש לאור הנר, נכון? ואז הגמרא אומרת, שם בכפה לפעמוד ברת, צריך נר אחרת להשתמש לאורה. כלומר, זה מאוד מזכיר אותו מודל, עוד נברר את המודל הזה. איך עוזר לי עוד נר? אבל כאן מאוד ברור שהתוספות מתארים את זה שעל ידי זה יזכור ולא יתה שער מראש. ואז הם ממשיכים, ורש מקוצי אומר, דבר שיכול לעשות בלא נר, כגון להוציא יין מן החבית, מותר להשתמש לאור כל נר. עוד פעם, מהי ההנחה? שהיות ואפשר את הפעולה הזאת לעשות ללא נר, אז אתה לא תתה את הנר כדי לראות יותר טוב, כי אתה לא צריך את הנר. כן, אבל בגדול זה קו אחד שמופיע כאן גם ברש"י וגם בתוספות. לשיטתם, הסיבה שאסור להדליק בשמנים שלא דולקים היטב, זה החשש של החילול שבת, שאדם יעשה מלאכה. לעומת זאת, פה על הדף, בצד ימין למטה, תסתכלו, זה כאילו... כן, בבקשה, כן.
זה מלא שאלה אחרת.
בבקשה, כן.
פה,
לא תוספות.
זה האם מדברים על כהנים, אם אתה רוצה להדליק נר, איזה סוג של נר מותר לך להדליק? או שאתה חייב להדליק נר, מכיוון שיש לך איזושהי חובה, של הדלקת נר לשבת.
אני חושב שאפשר לדבר כך, תוספות מדברים שזה תזכורת, משתמשים אולי לזכור.
זאת אומרת שאתה צריך, יש לך כאילו חובה להדליק נר כזה שיש לו זה, אבל כאילו זה לא שאסור לך להדליק נרות מצוות כאילו אחרים.
כלומר, אם אתה מדליק נר שהחשש הוא שם היתה ואתה יוצר תזכורת שיעצור אותך מלהטות, לא מפריע לנו שיש נרות כאלה בבית. לעומת זאת, התוספות ישנים פה למטה, בצד ימין למטה, אני מקווה שנספיק עוד מעט הגמרה הזאת, ולאם לא לפעם הבאה, אתם מביאים שם וריוון פרש, יש לכם? זה כאילו בצד ימין מהגמרה, כאילו בצד שמסורת השס, זה הכי נמוך בדף. וריוון פרש, דעדה אמר לאל נמשכין אחר הפתילה, לא משום שמה יתה, אלא משום שמה יכבה ולקה שלום בית. מה שמפריע לדעת הריוון, לגמרא, זה לא שהאדם יתה, אלא שהנר הזה לא דולק טוב, ולכן הוא בסכנה שהוא יכבה, ואם הוא יכבה, אז אין אור בבית. כלומר, הסיבה לחוסר ההדלקה הוא דאגה שיהיה אור. כשברמב״ם יש נימוק שלישי, רמב״ם בפירוש המשניות, אני קורא לכם, כותב הרמב״ם, וטעם איסור ההדלקה בפתילות אלו, לפי שאין האש נאחזת בהן, וכן שמנים אלו אינם נשאבים היטב בפתילה, ויהיה אור הנר חלוש וחשוך, ויניחנו וייצא. הוא אומר, בן אדם שיש לו פלורסנט מעבב בחדר, וזה שבת, מה הוא יעשה? הוא יצא מהחדר. לא, זה אין פה חשש, הוא יעלה על כיסא ויוציא את הפלורסנט. אלא הרמב״ם מתאר, זה קרוב לריוון, רק במקום לומר, הנר יכבר, הרמב״ם לא מתאר, הנר הזה יכבר, הוא ימשיך לדלוק. כנראה לא קרא את המחקר של זוהר. הוא ימשיך לדלוק, אבל לא נעים להיות בחדר. ובמילים מאוד פשוטות, השיקול שנכנס כאן, הוא כבר מאוד מזכיר את דברי הרמב״ם, פשוט את דברי מי? את דברי הגמרא שלמדנו בפעם קודמת, בחפי עמוד ב', הרמב״ם בעצם מחבר, אני פה מנסה להפריד לכם בין חפי לחף א', נכון? ושתי המשניות. הרמב״ם פשוט חיבר אותם יחד בפירוש המשניות. הוא אותו דבר, הוא פשוט לקח את הנימוק של אמר רבה מתוך שריחו רע גזרה, השם יניחנו ויצא, ואמר מתוך שהאור שלו מעצבן יניחנו ויצא. זה ממש, הוא פשוט חיבר אותם לאחד. לעומת זאת, הנימוק של ראשוני צרפת, כבר התוספות כאן ורש"י, הם מסבירים אותם אחרת. זה מה שמופיע כאן בגמרא, זה כאמור שני כיוונים בראשונים. השאלה איך לפרש פה את הירושלמי. אני רוצה לשמוע את דעתכם, ואז אני אראה לכם איך פרשו את זה בפירוש שלום ירושלים, וליברמן אימץ את זה, וגולדברג אוהב את זה נורא. השאלה, למה? אז הירושלמי, על המשנה הראשונה, הוא גם עוסק בטעם, גם הוא מתחיל לזהות. כן? לא בלגש, בזה שזה הגרסה גם בכתב יד קויפמן, זוכרים? הבכי הברבה אמר לוקשה, לגש לוקשה, עכשיו נצא אנחנו יודעים מה זה וכו', יש פה תיאור שלם, ואז הגמרא אומרת כך, עד כאן לפתילות, מכאן ואילך לשמנים. רבי אבאו בשם רבי יוחנן, מפני שהאור ממשך לאחוריו, והוא שוכח ומוציא את הפתילה. איך אתם מבינים את זה? האור ממשך לאחוריו, והוא שוכח ומוציא את הפתילה. אז מה הבעיה? אז למה לא להדליק בהם?
כיבוד.
אז מה זה הוא שוכח, הוא מוציא את הפתילה?
שמי יחבא את הנר?
שמי יחבא את הנר?
אדם שמוציא את הפתילה.
ואז מה הבעיה? מה אפשר אם הוא מחבא את הנר?
זה כיבוד, זה שבת.
שזה מלאכה. אז תודה. אני לא תיארתי את זה איתו מראש. אבל סיימן אומר, גם פה זה חשש שיעשו מלאכה. כבר הנר מעצבן, אבל אדם מתעסק איתו. יעשה איתו מלאכה. עכשיו הירושלמי ממשיך, ועוד, שלא הוצא את האור ברובד לק. שיש דין עוד בערב שבת, האור צריך להידלק בפתילה, שמאיפה לקחו את הביטוי הזה, מדורה. אז זה ביטוי פשוט, מפרק א', נכון? מהמדורה בפרק א'. כן, אנחנו מסתכלים לרגע בפרק א', בסדר? אוקיי, הנה, אז במשנה שבת פרק א', ממש בסוף הפרק מופיע הדבר הבא, תשמעו את המונח, ברור שהירושלמי שמשתמש בזה, הוא מאחיזין את האור במדורת בית המוקד ובגבולים כדי שתאחוז האור ברובן. ומה הלשון כאן? הוצאת האור ברובד לק, זה כמעט אותם מילים. שם הסיבה מהי? מה אתה אומר, סיימן? איך פירשת לעצמך את המשנה שם? למה צריך שתאחוז האור ברובן?
שלא יחתן.
שמה?
שלא יחתן, שזה יהיה
משיח דעתו ממנו. הפור שישיח דעתו ממנו.
שכבר מודלק, הוא לא צריך לטפל בזה.
כי מדורה דורשת טיפול. בל"ג בעומר, אתם יודעים, עד שזה דולק זה מסובך, ואז מה הבעיה אם האור לא נאחז? כמו שמכינים מנגל ובלי הפחמים עם כל הרעלים בפנים ולא שפכת את כל הנפט הזה שם בפנים, כן? אתה מנסה, נכון? ואז מה אתה אומר, מה החשש?
איך לחטא את זה עד שזה...
אז אם רבי יוחנן מדבר פה בבעוד בשפה אדומה, מה לדעתך ההסבר?
שיעשה משהו,
שימשיך
את השם.
כן, אז שם מן השיטתו, כן? שגם בירושלמי החשש הוא עשיית מלאכה. יש פה ירושלמי ממשיך ומנסה לבדוק האם באמת יש חובה כזאת שהאור ייחס בפתילה, ברוב הפתילה בערב שבת, ויש פה סוגיה שלמה שבודקת את זה, ובסופו של דבר היא דוחה את את הנימוק השני. כבר היא מסיימת לי טעמה דלה משום שלא הוצאת האור ברוב הדלק, הירושלמי נשאר רק בטעם הראשון. וסיימן מפרש אותו גם כחשש עשיית מלאכה. אפשר ליברמן, בתוספת כפשוטה, הביא פירוש של בעל שלום ירושלים, שאני מתוודא, זה פעם ראשונה ששמעתי עליו. מצאתי אותו בהיגו בוקס, בסדר? קוראים לו רב נחום טריביץ', בסדר? והוא, כשהוא מטפל בסוגיה הזאת, אז הוא אומר את הדבר הבא, אוקיי? אני קורא... וצריך לומר עיקר טעם האיסור צריך להדליק ברובד לק הוא גוף המטעם דין לו כן חיישינן שיחבא. הוא מסביר את הירושלמי לא כמוטרד משאלת שהאדם יתעסק עם עם הנר, אלא שמה שמטריד זה שם היחבא. ואיך אני אפתח לכם רגע את ליברמן? סליחה? בעצם הוא מנסה להוציא מהירושלמי את הטעם של מלאכה, וליברמן בתוספת כפשוטה, רק אני אפתח את זה, ושנייה, יש לי אותו פה למחשב. שבוע שבר אתה הבאת את זה, נכון, עזרה? יש לך את זה היום? יש פה, לא חשוב, יש לי עכשיו. עד שאתה תמצא אני כבר אפתח. לעמוד 24, בסדר, הערה 2. אז ליברמן כותב ככה, ושמה יבוא להטות או לתקן, או שמה יחבו וישאר בחושך, כפירוש הירושלמי פרק ב' הלכה א', ולמטה הוא כותב בהערה 2, הרי אינו שוכח ומוציא את הפתילה כמו שפירש לנכון בשלום ירושלים במקומו. אז ליברמן חושב שהכוונה היא לא שיעשה מלאכה, אלא שזה יחבא מאליו, אז הבעיה היא כמו הריבן בתוספות ישנים. למה הוא מפרש ככה? ליברמן לא מסביר. והרב גולדברג מגלה את הסיבה שהוא לפחות אוהב את זה, גם זו הסיבה של ליברמן. זה לא בגלל שזה עולה מהמקום פה, זה פשוט מאוד כי גולדברג שייך לאסכולה של חויקרים שאוהבים לחשוב שהירושלמי לא אוהב גזירות, כן? אבל הדוגמה הכי מפורסמת זה של גזירה דרבה, שאת כל שלושת המקומות שהבבלי מסביר גזירה דרבה, ויש פה ממש דוגמה קלאסית למחקר אנטי-בריסקאי. מה אני מתכוון? אחד מהדברים החשובים בבריסק זה שדברים צריכים להיות פנימיים, ניתוח פנימי, אנליטי פנימי, נכון? אסור להגיד לשיטתו, אסור להביא ידע מבחוץ. שגולדברג בא לפה מצויד בכל מיני תפיסות על רבה, על ירושלמי, על רבי יוחנן, והוא כותב את זה במפורש, אני לא מאמיס עליו פה דברים. הוא כותב ככה, כאן, הטעם הראשון שמביא רבי אבאו בשם רבי יוחנן נראה דומה לזה מפני שהאור ממשיך לאחוריו והוא שוכח ומוציא את הפתילה, ואם יעשה כך ברור שישב בחושך. הוא ממש בוחר ישר בפירוש של שלום ירושלים, ואז הוא אומר בבבלי כף א' עמוד א' אומר רבא, פתילות שאמרו חכמים אין מדליקים מהם בשבת בני שאור מסכסכת בהם, ואפשר שכוונת רבא לומר שיש חשש שצריך לתקן את הפתילה ויבוא לאיסור שבת. באופן זה הסברו של רבא כאן הוא לפי כלל שהוא נותן בעניין גזירה שמה, והוא יוצא פה מחלוקת תלמודים. אני לא השתכנעתי. מה איתך?
אנחנו צריכים את הטיפול
של להוציא את הפתילה. אני לא השתכנעתי, כן? אני גם יכול להגיד שגם בבבלי זה לא בטוח שזה הפירוש. זה שהרמב"ם לא פרש ככה, הריב"ן לא פרש ככה. כלומר, זה נראה כי הוא מצויד בידיעה. רבא תמיד חושב על גזירות, וכנראה, אני יכול להגיד בגזירה דה רבא, פר אלדה כתב, אבל זה לא רבא אמר את זה בשלושת המקומות. הוא אמר את זה מקום אחד, והסתם העביר אותו. זה ברור ככה מהסוגיות. כלומר, להפוך את רבא למלך הגזירות, זה לא כך חשוד שזה ככה. בכל מקרה, אני מסכם, מערך השיקולים שראשונים מעלים פה, ואפשר לדון האם זה גם מחלוקת, כלומר, הוא מנסה לייצר מחלוקת תלמודים בעצם במשהו דומה למחלוקת הראשונים. אני לא, אני אומר את האמת, אני לא מספיק יודע מה כתוב בירושלמי בשביל לומר את זה. אבל בגדול, מה שמצוין כאן, זה כאמור, אני מסכם, שהם לא דולקים את, ואז השאלה, אז מה החשש? החשש שתתקן, החשש שתצא, החשש שתהיה בלי נר. בכל מקרה, זה הרמת השיקולים שקיים פה בדף חף א', כשמפה ממש בקצרה, בואו נעבור להמשך הגמרא. הגמרא שואלת, בא מיני אביי מרבא, שמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת, מהו שייתן לתוכן שמן כלשהו וידליק? קודם מה אתה עושה את הדיבור? תדליק נר אחד טוב וכמה נרות לא טובים. פה אביי שאל שאלה שונה אבל די דומה, דהיינו בוא נערבב שמנים יחד, והאם זה כלול פה בגזרה? כי מה הייתה הגזרה? הם מדליקים במה? בשמן X. נו, אם יש קצת שמן זית בפנים, אז האם הוא כלול בגזרה או לא? עכשיו כאן השאלה היא מה בדיוק התשובה? כן, זה מזכיר את הזוי קודם, כלך זה כולך, אז תראו את התשובה. מה כתוב פה? אמר לי, אין מדליקים. מה הייתה עם הדפי? שאין מדליקים. כן, זה מה שכתוב בגמרה. אז מה זה, מה זה, מה זה? אז מה אומר רש"י? אומר רש"י, לפי שאין מדליקים בעיניו וגזרינן האטו, האטו, הא. כן, למה הכוונה גזרינן האטו, הא? אבל יש בעיה שגזירה לגזירה, אז מה צריכים להגיד?
כל אחד הגזירה.
זה נחשב כלול בגזירה המקורית. כלומר, ברגע שגזרו שלא להדליק, הגזירה תופסת. אז כאן, זוהר אמר מציין שהוא עשה ניסוי, ומה יצא לו? שזה דווקא דולק יותר טוב כשמערבבים. הוא גם מסביר למה. אתה קודם אמרת, האם השמן יודע, האם הפתילה יודעת למשוך את השמן? מה שהוא גילה הוא שלפחות בשעבה, כששמים שמן זית בפנים, השמן זית משפר את כוח המשיכה של הפתילה. עכשיו, יש גרסה בראשונים אחרת לגמרי, הוא מופיע בכתב יד אחד, סליחה, הוא מופיע באוקספורד גם, באוקספורד כתוב, אמר לי, אין מדליקים מי טיימה לפי שאין נדלקים. כן? דהיינו, מה הסיבה לפי הנוסח הזה?
לא עובד.
זה פשוט לא עובד טוב. כשלאמיתו של דבר, שני הנוסחים מופיעים בריטווה על אתר, בואו אני אקריא לכם אותו. נפתח אותו מהר. ריטווה שבת א'. כן. הריטווה בשבת אומר ככה. מה איתם לפי שאין, סליחה, מה הוא לתת בהם שמן כלשהו, פירוש כלשהו לאו דווקא, אלא כשיעור שימשיך לשער, כלומר, אתה משפר את הנר. בוא נאמר ככה, הצלחת לקחת שמנים שאסור להדליק, ועל ידי תוספת השמן נגרום לו לדלוק היטב. האם זה אסור או מותר? יש פה אולי אמרה שאלה עקרונית. האם חכמים גזרו ויוד וגזרו הדבר אסור או שמה? זה הכל צריך להיות עניין שפותקים טכנית, עובד לא עובד, כן? עכשיו הוא אומר ככה, ומה הטעם לפי שאין דולקין? פירוש שאין מדליקין בעיניו, ואף על גב בעיניו אינם פסולים אלא גזירה שמה יתה ודמיה כאין גזירה לגזירה. אז הוא אומר, פירשתי שאין הגזירות שוות, אבל הכה כול אחד הגזירה היא ואין צריך להגיע. מה שהוא כאילו רומס פה כנראה זה שהיו שראו, שהוא לפחות נראה שהוא מציג שהגרסה בעיניו המקורית זה לפי שאין מדליקין. אנשים לא הבינו את זה, מה זה? אין מדליקין לפי שאין מדליקין. אז הם הגיעו לאין נדלקין. והוא אומר, אין צריך להגיע, כי הוא באמת רוצה לפרש את הגמרא באיזה אופן? שהגמרא מעמידה כאן, באמת נקודה עקרונית. מה שהגמרא אומרת הוא שברגע שגזרו, הגזרה בעינה עומדת. כן, שזה האמת היום, אחד מאושיות החשיבה הלמדנית והאורתודוקסית, דהיינו, שיש כל מיני סיבות שגורמים לחכמים לגזור דברים, ואחרי שהם גוזרים, הסיבה נעלמת. אנחנו לא כל יום עסוקים בלבדוק, סיבה תופסת, לא תופסת. אנחנו, ברגע שגזרו, גזרו, ככה הריטב"א מפרש את הגמרא הזאת. רק שנייה, במאירי, נדמה לי שיש משהו אחר. כן, בבקשה, ברכה.
אם ככה, אז איך הצורצות
פשו
את זה. כאילו,
הם
אמרו מקודם שברגע שיש לך נר אחד
שמותר
לך להדליק,
כאילו, מותר
שיהיו לך כל מיני נרות
שאסור
לך
להדליק. כן, אני חושב שהכוונה היא כי הדליקו נר אחד שהוא איכותי.
בסדר, אבל זה, מה הם עושים עם המשנה? כאילו, במה, עם מדליקין. זה לא היה רשום, כאילו, שהיה צריך להיות בכלל.
אין מדליקין רק אותו, אין מדליקין רק אותו, אבל פה מדליקים רק נר אחד.
אבל איך, כאילו, אני לא יודעת, איך רואים את זה בגמרא?
לא הבנתי, זה לא דומה בכלל. לתוספות אתה מדליק נר אחד טוב. פה מדליקים נר מעובב. אני חושב שזה ההבדל. אני חושב. עכשיו, המאירי מביא שתי הגרסאות במפורש. המאירי כותב כך, כל השמנים שאסור חכמים להדליק בהם אפילו בתערובת שמן אסור, ואף על פי שעל ידי תערובת נמשכים אחר הפתילה, גזירה, השם ידליק בהם ולא תערובת, שזה דרך יפה להגיד, לא בודקים אם זה דולק. כלומר, כל הניסויים שזוהר אמר כבר לא מעניינים ברגע שמה אמרו? שאסור. זה אסור. והיום זה אסור, כי חכמים אסור. וגדולי המחברים פרשו שאף על ידי תערובת אין נמשכים. דיינו, מה הבעיה? כי זה פשוט לא דולק טוב, זאת הבעיה. ונראה שהם גורסים, אמר לי, אין מדליקין, מה טעם, לפי שאין דולקין, שזה דומה לקטע גניזה, סליחה, לאוקספורד, וגם קטע גניזה טורונטו. למה יש קטעי גניזה וטורונטו היום? כי מי גר בטורונטו?
פרידברג,
נכון? זה בבעלות של פרידברג. אז שם כתוב, סליחה, אין מדליקין. סליחה, זה רק באוקספורד. ועכשיו, אוקספורד זה כתב יד ספרדי. והמאירי פה מתאר שזה, לדעתו, נוסח הרמב״ם. אז אני לא הייתי בונה על זה יותר מדי, אבל בכל זאת זה מעניין. ואז הוא ממשיך, לדעת ראשון, גורסים לפי שאין מדליקין. כלומר, לפי שאין מדליקין בהן, בהן, וזאת הסיבה שאסור, גם אם התגברת על הבעיה הטכנית. בסדר, אז אנחנו נעצור כאן. בסדר, פעם הבאה משהו ברמב״ם, ובעיקר הגמרא בחפה. בסדר? ואז נעבור לנרות חנוכה. בסדר? אז בואו...